ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מדף מ"ב עמוד ב שורה אחרונה. אני חוזר, מ"ב עמוד ב שורה אחרונה. אנחנו פותחים עם ציטוט מדברי שמואל למעלה בדף. אפשר לראות את הכוכב בצד הגמרא, אפשר לחבר את זה עם הכוכב למעלה ורואים מאיפה זה מצוטט. מדובר פה על דינים השייכים לשותפים ומעידין זה לזה. שותף אחד יכול להעיד נגד מישהו שבא לערער על חלקו של השני. שואלת הגמרא, אנחנו עוברים לדף מם גימול עמוד א', עמי, איך זה ששותף יכול להופיע כעיד נגד איזו מערער חיצוני, בזמן ש, איך הגמרא אומרת, נוגעין בעדותן הן, שותפים הם, יש להם נגיעה בעדות הזאת. אז כל נושא שבו יש לאדם נגיעה לא יכול להופיע כעיד. והרשב"ם מסביר מה פירוש הנגיעה שלו פה, נוגעין בעדותן הן, בכל זמן שלא חלקו לגמרי. אז יש לנו נכס שמוחזק בשותפות, הם שניהם בעלים על הנכס. אם ייטול שום מהר כלום מן השדה, יפסידו שניהם, ונמצא לעצמו מעיד. אותו שותף שבא לדחות איזו מערער חיצוני, הוא בעצם, כמו שרשב"ם אומר, מעיד לטובת עצמו, וכזה דבר אדם פסול לתפקד כעיד. בצד, בשוליים שלנו, כתבנו נושא, פס אלכסון, מבנה, עם הדגשת הסימון המעוין, והסברנו, או קודם במעוין יופיע ביטוי אחר במאי עסקינן, תראו את זה פה, ועוד כמה שורות עוד אחד, וגם אחר כך. וכמתות להסביר איך שותפים יכולים להעיד זה לזה בלי להיות נוגעין בעדות. הגמרא מעמידה הלכה זו בשסילק נפשי, הוא הוציא את עצמו מהשותפות, מהקשר לאותו נכס. אז זה מה שהגמרא תסביר. המילה על מבנה הגמרא, אנחנו מיד נראה את הרעיון הזה של אדם שמסלק את עצמו, ובכך הוא לא נחשב נוגע בעדות, כי הוא כבר לא, אין לו אינטרס במי הוא הבעלים על אותו נכס. תשימו לב, יש קטע בסוגריים, ואחר כך הגמרא תשאל אחרי הקטע בסוגריים, וכי מסלק נפשי, מי מסלק? אפילו אם הוא מפעיל את האמצעי לסילוק, האם זה מועיל? ואז יהיו סדרה של קושיות ממקורות שבהם רואים שסילוק לא מועיל. בתוך הקטע שבסוגריים, הגמרא שואלת האם ההצעה הזאת של איך להסתלק בכלל מועיל. לא שאלה על האם סילוק באופן כללי מועיל כדי לשחרר את הבן אדם מנגיעה, אלא לפני שנגיע לשאלות האלו, שואלים האם מה שמוצע כאמצעי סילוק בכלל קיים, בכלל אפשרי. אני חושב שיש כאן, יש הבדל, ולכן סימנו את הגמרא בהתאם. כעת נקרא את זה בתוך הגמרא. שאלנו איך שותף יכול להעיד לטובת חברו נגד מערער חיצוני בזמן שהוא נוגע בעדות. זה נכס שלפי דברי הרשב"ם עדיין לא חולק ביניהם, אז אם מישהו מבחוץ בא וינגוס בו, אז נשאר פחות ממה שהיה קודם לחלוקה עתידי. אז בעצם אדם שמעיד לדחות את המערער, הוא מעיד על, עבור עצמו, לטובת עצמו, וכמובן אין כזה עדות, עדות כזאת אינה מקובלת. אז הגמור עונה, הכה במאיה סקינן, וכתב לי, דין ודברים אין לי על שדה זו. מה זאת אומרת? הוא מסלק את עצמו, אפילו על, על, אפילו על חלק עצמו, הוא אומר בעצם הכל שלך. אז בסדר, מה הכל של אותו שותף, עכשיו השותף הזה הוא בעלים בלעדיים, מה זה משנה לאותו אחד מי ינצח? או אם זה לא משנה, אז הוא יכול להעיד. שוב פעם, יש פה קטע שאנחנו סימנו בסוגריים במחשבה שהמשפט האחרון שהוא כותב דין ודברים אין לי על שדה זו, זה דבר שמועיל מבחינת סילוק. אחרי הקטע שבסוגריים הגמרא שואלת וכי מסלק נפשי מיני, מי מסתלק? אפילו אם הוא מצליח לסלק את עצמו, האם זה אומר שהוא מסולק? אז אלו, זה סגנון השאלות שיופיעו אחר כך, שכל אחד עם משולש, עם שפיץ מושחר, כפי שאתם יכולים לראות. אבל כפי שאמרנו, עד שנגיע לשם, הגמרא מנסה לברר האם זה שהוא כתב לו דין ודברים, האם זה בכלל מועיל לגרום לסילוק. או לחלופין הוא עדיין נשאר כמו מקודם, שותף גמור, שותף רגיל. אז מאחר שאני מקווה שהמבנה ברור, ניכנס ישירות לגמרא. וכי כתב לו, אז מה אם אחד כותב לשני כזה דבר, דין ודברים אין לי על זאת הזו, מה יהווה אז מה? והתניה אומר לחברו, דין ודברים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקות אימנה, לא אמר כלום. אז אין כאן אפילו הצלחה של סילוק, אין סילוק בכלל. ולפני שנדבר על נגיעה בעדות, הוא לא הסתלק בכלל. הגמונה, אחה במאיה סקינן, כשקנו מידו עשו קניין מעבר לכתיבה של דין ודברים אין לי על שדה זו, גם עשו קניין. ובזה אפשר לומר הצלחה בהסתלקות. שוב פעם אני אומר, זה לא, עדיין אנחנו לא מטפלים בשאלה האם עקב כך שהוא הסתלק זה מאפשר לו להעיד, אבל ברגע שאומרים כשקנו מידו, זה מלמד שההסתלקות נחשב סילוק. יש כאן סוגריים פנימיים. המטרה שלנו זה להראות שהתשובה הזאת כשקנו מידו זה תשובה שנשארת עד סוף הדיון. בתוך הסוגריים האלו יש ניסיון לשאול האם כשעושים את הקניין אחרי הוא כותב דין ודברים אין לי על שדה זו וקנו מידו, האם זה באמת משחריר אותו להעיד כאילו הוא לא נוגע בעדות מאחר שהוא הסתלק מכל בעלות בנכס. אז כמו שאומרת, זה לא אומר שהוא עדיין, שהוא אין לו נגיעות. שואלת הגמרא, וחיכנו מידו, מה יהווה? אפילו אם הוא סילק את עצמו מבעלות בשדה, כאילו הוא אומר, כעת, אני, אין לי קשר לשדה, כעת. אבל זה לא מוחק את העבר. בואו לפני שנמשיך בגמרא, בואו נתאר את המצב. בעבר, אותו אדם, אותו שותף שאנחנו מדברים, היה לו בעלות בשדה הזה. ואותו אדם, אותו שותף, גם בעבר לקח הלוואות, ואולי הוא לא שילם את ההלוואות עדיין. אדם שלוקח הלוואה, הוא משעבד, נגיד, את נכסיו לטובת המלווה לעת הצורך, אם הלווה לא משלם במזומנים את חובו, הבעל חוב יכול לתפוס נכסים שהיו ברשותו בשעת הלוואה. אז נכון, כעת הוא מסלק את עצמו, אבל מה יהיה אם אותו מערער חיצוני ינצח פה? אם אותו מערער חיצוני ינצח פה, זה אומר במילים אחרות שהשדה הזה אף פעם לא היה של השותף. מה האינטרס לשותף שכעת סילק את עצמו שאותו מערער חיצוני לא ינצח? יש לו עדיין אינטרס בזה שהעדות שלו יצליח לדחות את המערער. זה מאפשר לבעל חובו, אם אותו שותף עוד לא שילם חובו, זה מאפשר לבעל חובו לגבות את השדה תמורת החוב. אני חוזר עכשיו, אם המערער ינצח, אז אותו בעל חוב לא יכול לגשת לשדה של אותו שותף, זה מעולם לא היה שלו, אז זה לא היה משובד לחובותיו. אז זה חשוב לשותף הזה שכעת מסלק את עצמו מהשדה, שהשדה לפחות יישאר אצל שותפו, אומנם לגמרי של שותפו, אבל אותו בעל חוב שהשותף הזה התחייב אליו מימי קדם, מלפני זמן רב, יהיה לו מאיפה לגבות חובו. וזה חשוב לו שאדם משלם חובותיו, ולכן הוא עדיין נוגע בעדות. זה שאלת הגמרא. עכשיו נקרא את זה במילים. וחיכנו מידו מה יהווה? אפילו אם אומרים שזה נחשב סילוק מבחינת רכוש, שהוא סילק את עצמו ממנו, הרי מעמידה בפני בעל חובו, בזה שהוא מעיד נגד המערער, ובעדות שיצליח לדחות את המערער, אז הוא מעמיד את השדה בפני בעל חובו, דיאמר רבין בר שמואל משמי דשמואל, המוכר שדה לחברו, שלא באחריות, וכל שכן באחריות. אם אדם מעביר או מוכר שדה לחברו אפילו שלא באחריות, זאת אומרת שאם מישהו יפסיד, אם השדה ילך לטובת מישהו חיצוני, אותו מוכר לא צריך לפצות את הקונה, אין מעיד לו עליה. אותו מוכר אינו יכול להעיד לטובת הלוקח, למרות שאותו מוכר לא צריך לפצות הלוקח על ההפסד. בכל זאת אותו מוכר הוא לא יכול להעיד נגד איזו מערער חיצוני מפני שמעמידה בפני בעל חובו. כפי שהסברנו מקודם, אותו מוכיר, שהוא גם לבא כספים בעבר, זה לטובתו שהלוקח ינצח נגד מערער חיצוני, בגלל בצורה כזאת, הבעל חוב שהמוכר יכול, אם צריך, לגבות מאותו שדה. ולכן, אותו אדם, אותו מוכר פה, נחשב נוגע בעדות ולא יכול להעיד לטובת הלוקח, אפילו אם הלוקח קנה את זה ללא אחריות. אז כל הקושיה חוזרת למקומה פה, איך שותף יכול להעיד לטובת חברו, אפילו במקרה שהוא כתב דינו דברים אין לי על שדה זו, וגם עשה קניין, ובכך הוא סילק את עצמו, הוא עדיין נוגע בעדות, בגלל הדבר הזה הוא מעמידה בפני בעל חובו. אחא במאי עסקינן, אז מתי, על מה מדובר שהשותף יכול להעיד לחברו? תקביל עלי אחריות. זה לא ברור. אחריות דמן. הנה מה אחריות דעלמה. כל שכן דניח עלי. נסביר דרך הרשב"ם. אנחנו נסתכל ביחד ברשויות הרחבות מתחת לגמרא, תקביל עלי אחריות, שורה שישית מהרחבות. השותף הוא השותף לחברו ממה שקנה לו, כמפורש ביזין. אמרנו שהשותף יקנה את חלקו לחברו וגם הוא מקבל עליו אחריות, כמפורש ביזין. דהשתה אינו מעמידה לפני בעל חובו, וכך מעיד. עכשיו זה, אנחנו אמורים להסביר את זה. איזו אחריות? באיזו אחריות שהוא קיבל על עצמו, הוא הופך להיות ראוי להעיד? אחריות דעלמה? זה שאלת הגמרא. האם אותו שותף קיבל על עצמו אחריות דעלמה? מה זה? שלא בשביל חוב חברו, אלא מערער לומר שדה זו של אבותיי או שלי היא. הוא קיבל על עצמו אחריות מול איזו מערער שיתעון ששדה זו שלו, של המערער. ואז אתה רוצה להגיד, אם השותף קיבל עליו אחריות כזאת, אז הוא לא נוגע בעדות. לא נכון. נמשיך ברשב"ם. כל שכן דאינו מעיד, דנוגע בעדות הוא כשמעיד להעמידו ביד זה, השותף מעיד כדי שהשותף ינצח נגד מערער כזה, דניחא ליה דתהווה בידו. זה מאוד חשוב לאותו שותף שזה יישאר בידי השותף השני. תתבית בידו, משום דעי מפיק מיני, אם המערער יצליח להוציא את זה מהשותף, עלי הדר, אז השותף השני יחזור בגלל שהוא קיבל אחריות. אחריות מאיזו טענה שבאה מאלמה, מבחוץ, מאיזו מערער חיצוני. אז זה לא יכול להיות הפירוש שהשותף מה שמאפשר לו להעיד לחברו בגלל שהוא קיבל אחריות דעלמה. נמשיך בגמרא. אלא אחריות דעתיה למחמתי. גם זה דרוש הסבר. אנחנו חוזרים לרשב"ם. אלא אחריות דעתיה למחמתי. אם יטרפו בשביל חובו שחייב לאחרים, יחזיר לו הדמים. אותו שותף, אמרנו פה שהוא שותף שהקנה את חלקו לחברו, אם בגלל חוב של אותו שותף ראשון השני יפסיד, אז השותף הראשון יפצה את השותף הראשון. אם כך, מאחר שהוא קיבל על עצמו אחריות שבא בגללו, אם כך מעיד על הגבי ערער דעל מה לעמידה בידו. לכן אותו שותף ראשון יכול להעיד נגד ערער שבא מבחוץ, ויעיד כדי להעמיד את השדה בידו של השותף. למה? שאינו מעמידו בפני בעל חובו. מאחר שהוא, השותף הראשון, קיבל על עצמו אחריות, הוא לא נחשב מעמידה בפני בחובו. איך זה? דמה הנאה יש לו? אם בזה שהשדה יישאר בידי השותף, ומה? וזה יאפשר לבעל חובו, אותו שותף ראשון התחייב לקח הלוואה לפני שנים רבות, ואותו בעל חוב יכול עכשיו לתפוס את השדה כתשלום. איזו הנה יש לשותף הראשון? אם יתרפנה בעל חוב מיד זה ולא יהיה כנגדו לווה רשע, לווה רשע זה לווה שלא משלם חובותיו, אז אם השותף בעידותו משאיר את השדה בידי השותף השני, ובכך דוחה את המערער, ובכך מאפשר השדה להיות נגבית על ידי בעל חוב ישן, וכלפיו אותו שותף ראשון כבר לא ורשע, הוא אדם שאפשר לבעל חוב שלו לגבות את השדה סוף סוף, אז זה לא נחשב הנאה לו. למה? כי לא ורשע ולא ישלם הוא גבי חברו שקיבל עליו אחריות וחייב לשלם, ואין לו, ונכנס בעל חוב זה. עכשיו אם אותו בעל חוב ישן יבוא לגבות את השדה, והשותף קיבל עליו אחריות כלפי השותף השני, מה קורה עכשיו? הוא, השותף הראשון, יצטרך לפצות את השותף השני שהוא נתן לו אחריות. ואם אין לו איך לשלם כי אין לו שום נכסים נוספים, אז עכשיו במקום להיות לווה רשע כלפי הבעל חוב הישן, הוא לווה רשע כלפי השותף. הוא נחשב בעל חוב חדש במקום בעל חוב ראשון. גם ממשיכים ברשבם, וגם אם לא יעיד לו מה מפסיד, ואם הוא לא יעיד לטובת השותף השני, הרי אחריות דעלמה לא קיבל. הוא לא קיבל על עצמו עם השדה, עם איזו מערער חיצוני ינצח את השותף השני, כי אותו שותף ראשון לא קיבל על עצמו אחריות. וממה נפשך? בין יעיד בין לא יעיד, בעל חוב אחד הוא דיש לו, דהווה כנגדו לא ורשע ולא ישלם. כפי שהסברנו מקודם, שאם הוא קיבל, אם זה עניין של חוב שיש, חוב עצמו שיש לו, חוב עצמי שיש לו, אז במקום להיות לווה רשע לאותו בעל חוב הישן, הוא יהיה לווה רשע כלפי השותף השני. אז הוא לא חוסך מעצמו את התואר המפופק של לווה רשע בזה שהוא מעיד. ואם הוא לא מעיד ואיזו מער חיצוני ינצח, כאן הוא לא חייב לפצות בכל מקרה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ובזה שהוא השותף קיבל על עצמו אחריות מחמתי שבאה מעצמו, כפי שראינו בעריכות בדברי הרשב"ם, הוא לא נחשב נוגע בעדות, הוא לא מטיב לעצמו בעדות שהוא מספק לטובת השותף. שואלת הגמרא, וכי מסלק נפשי מיני, מי מסתלק? עד עכשיו ראינו שיש דרך להסתלק משייכות, מבעלות בנכס. אמרנו, כותב לו דין ודברים, אין לי עשת איזו, ועושה קניין, ובזה הוא מסתלק, ובזה הוא נחשב, כפי שראינו עד עכשיו, הוא אינו נוגע בעדות. אבל השאלה עכשיו, האם כל הפעולה הזה של סילוק בכלל מועיל? אלא יכול להיות מצב שאדם עושה את כל הסילוק והוא באמת לא הסתלק בכלל, כפי שאנחנו אמורים לראות דרך הקושיות הבאות. שואלת הגמרא והתניא, אפילו אם הוא עשה את הסילוק, האם זה מסלק אותו? והתניא, בני עיר שנגנב ספר תורה שלהן, אין דנים בדייני אותה העיר, ואין מבין ראיה מאנשי אותה העיר. הם נחשבים נוגעים בעדות, או נוגעים לדבר, אז דיין שהוא נוגע בדבר, ודאי לא יכול לדון את הדבר. ואם איתה, אם קיים אפשרות להסתלק, אם סילוק מועיל, לסלקו בפרי מיניו ולידיינו. למה ששניים פה, אם זה שאלה של עדות, אם זה שאלה של דין, יכול להיות זה צריך להיות שלושה, למה אי אפשר ששניים לא יסלקו, ויכתבו דין ודברים אין לנו ויקנו מאדם, ואז הם נחשבים זרים ויכולים לדון? הגמרא עונה, שני ספר תורה דלשמיעו קאי. העסק או הדיון היה סביב גניבת ספר תורה. אז גם אם אתה לא בעלים בפועל עליו, אבל אתה, מאחר שאתה תושב המקום, אתה תהנה ממנו בזה שהוא מזומן לקריאת התורה. שהוא זמין לקריאת התורה. רשב"ם כותב דלשמיעו קאי, ואין יכול לסלק עצמו שלא יהיה נוגע בעדות, שרי נהנה בו ויוצא בשמיעתו, אלא אם כן ילך לא לדור בי או אחרת שלא יהנה בקריאתו. אז זה לכן ספר תורה, כמו שאמרנו, זה שונה. אז באופן כללי סילוק מועיל לגרום שאין לך בעלות בדבר, אין לך קשר כספי לדבר, ובעניינים אחרים, כמו שראינו למעלה, אתה אינו נוגע בעדות. נמשיך בגמרא, תשמע, אומר, תנו מנה לבני עירי, אין דנין בדייני אותה עיר, ואין מבין ראיה מאנשי אותה עיר. אדם שהוא תורם מנה, נגיד 100 שקלים לבני עירו, הוא לא יכול להתדיין או להיות נידון על ידי דיינים של אותו העיר. עמי, למה לסלקו בית רי נפשי ולדיינו, ששניים יכולים לסלק את עצמם, הם לא נחשבים כבר בני אותו העיר? אז נכון, יש אדם שהוא תורם כסף לבני עירו ובני העיר יהנו מזה, ולכן כולם נחשבים נוגעים בדבר. הם ודאי ירצו לטובתו, לכן הם לא יכולים לדון אותו. אבל מה הבעיה? נפעיל את הסילוק, ואלו שסילקו את עצמם יכולים לדון אותו. הגמרא דוחה, אחא נמי בספר תורה. אותו אדם שאמר תנו מנה לבני עירי, הוא אמר תנו מנה לבני עירי לקנות בו ספר תורה, לכן גם אחרי שהם מסגרים עצמם הם נחשבים נוגעים בדבר, הם יהנו מהספר תורה איכשהו. תא שמע, האומר תנו מנה לעניי עירי. אני מדלג על הקטע שבסוגריים, זה צריך תיקון אחר כך. מה המשך המקור? אחרי הסוגריים, אין דנין בדייני עניי אותה העיר, ואין מביאין ראיה מעניי אותה העיר. יש אחד שרצה לתרום 100 שקלים לעניי העיר, אז כל מי שהוא עני באותו עיר, הוא אמור להנות מזה, אז הוא נוגע בדבר. ומאי, למה הוא נוגע בדבר? לסתלגו ביתרי נפשי ולדיינו. הגמרא עונה תשובה ראשונה, אחא נמי בספר תורה. זה אותו סיפור כמו למעלה, שתנו מנה, הכוונה לקנות בו ספר תורה. שואלת הגמרא, ועמי קרי לו עניים, אם זה סיפור של ספר תורה, מה שייך הביטוי לעניי עירי, למה הם נקראים עניים? תשובה, דהכל, אצל ספר תורה, עניים הם. ברגע שהאדם נדרש למשהו, הוא זקוק למשהו, אז לגבי אותו דבר הוא נחשב חסר לו, אלא אם כן הוא יקבל אותו דבר, אותו חפץ, אותו, וכאן כולם עד שהם יצאו בקריאת התורה, הם זקוקים לתורה, אז לכן שייך הביטוי אני אצל כולם. ובהתאמה לעולם כדקטני, עניים ממש. ובדייני האמת היא שאי אפשר להתקדם עד שנחזור לקטע שדילגנו עליו. ראינו מקור, נקרא את המקור מהתחלתו, האומר תנו מנה לעניי עירי. אין, ועכשיו אנחנו נקרא ישירות בקטע של שבסוגריים. אין דנים בדייני אותה העיר, ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר. כאן הגמרא שואלת ותסברה, עניים שקלי דייני מפסלי, בגלל שיש אדם שתורם כסף לעניי העיר, למה זה פוסל את הדיינים? דיינים העמידים, דיינים עשירים, שבאותו העיר לדון, מי לדון? הם לא קשורים לאותם כספים. אז הגמרא מציע את התיקון לשון, אלא אם אין דנים בדייני עניי העיר, דיינים שהם עצמם עניים. אבל הקטע או התשובה השנייה ואי בהתאמה שבו עצרנו בגמרא הוא חוזר לגרסה המקורית של המקור, תהיינו מה שאצלנו מופיע בסוגריים. אז נקרא את הגמרא ואי בהתאמה מספר שניים, אי בהתאמה לעולם כדקטני עניים ממש. לא מדובר פה בספר תורה, כאן מדובר באדם שאמר תנו מנה לעניים שהם חסרי כסף. וגם נוסיף המקור פוסל דיינים שהם תושבים אותה עיר, גם דיינים שאינם עניים, לכן כתבנו בין השורות ובדייני העיר שאינם עניים. על זה מדובר. אז תשאלו, אז מה הנגיעה לאותם דיינים שהם אינם עניים? מה פוסל אותם מלדון אדם שהבטיח לתרום כסף לעניים? כאן ההסבר, ובעניי דרמו עליו. עניים שחובת כל התושבים לדאוג להם. המילולי רמו עליי, כבר מוטלים עליהם, מוטלים, אותם עניים מוטלים על בני העיר לדאוג להם. והחידמי שצריכים עוד הבהרות פה, עוד נקודות של עדיין לברר עד שנבין מה בדיוק הנגיעה שפוסל כל הדיינים לדון. והכי דמי, אי דקיץ להו, אם יש סכום קצוב לכל תושבי העיר לתת לטובת עניים, סכום קצוב כל אחד נותן כל שנה, למה המקור אומר שאי אפשר שהדיינים מיותר אי אפשר לדון אותו אדם? ליתפו ביתרי מיניו מי דקיץ להו ולדיינו. למה שהם ששניים מהם לא הם עצמם ייתנו אותו דבר קצוף, ועכשיו אין להם אין לא מוטל עליהם או הם עצמם לא נהנים מאותם כספים שאותו תורה מתכוון לתת. עכשיו אנחנו נסתכל ברשב"ם בשורה רביעית מהסוף, בעני דרמו עליו על דייני העיר, פירוש עשירי העיר, וכנים מפרש ועזיל דהשתה נוגעים בעדות הן, מאחר שעליהם לטפל בעניים, אז אי אפשר להגיד שאין להם שום קשר לעני העיר, לכן הם פסולים לדון. ואז שאלנו על מה ההסדיר שיש עליהם בקשר לחובתם כלפי עניים. נמשיך ברשב"ם. אי דקיץ לו דבר קצוב לבני העיר לכל אחד, כמה ייתן לעניי העיר משלו בכל שנה ושנה. אם על זה מדובר, יש להוסיף מה שמופיע ברבינו גרשום לקראת סוף הדף גמרא. יש רבינו גרשום דיבור מתחיל ובניים דרמו עליו על אנשי עיר לפרנסם, ומשום הכי אין דנים בדייני העיר, משום דכל זמן שמאות מנה הזה מתקיימים אין צריכים ליתן אחרים לעניים ונוגעים בדבר הן. אותם מאות הם דווקא של אותו פלוני שתורם לעני העיר, זה מהנה הדיינים, כי כפי שהרבנו גרשום אומר, מאחר שהמאות האלו נמצאים מתקיימים, אז החשיבה היא שהם זה פותר אותם מלתת את מה שצריכים לתת. אבל עדיין שאלנו, אם מדובר בעיר שיש סכום קצוב לכל אחד לתת, למה אמרת שהם נוגעים בדבר? הם יכולים לתת למרות שיש את המאות האלו, הם ייתנו לקופת העניים את חלקם הקצוב בכל שנה, אחרי שהם נותנים בכל זה הוציאו מכיסם את הדבר הקצוב הזה, סכום הקצוב, אז הם לא נוגעים באלו, הם עצמם לא נהנים בכספים האלו. אז הגמרא ממשיכה, הכה במאי עסקינן דלא קיץ להו, אין סכום קצוב לתת. אם אין סכום קצוב לתת, אז כל זמן שהמנה הזה נמצא, אז זה פותר את שאר התושבים לתת את לתת לעניים, המנה הזה מספיק. אבל אם אותו אדם יפסיד בדין, אז המנה לא יהיה מצוי, ולכן הם יצטרכו לשלם מכיסם, כי מדובר בעניים דרמו עליו, כמו שאמרנו. אז התשובה הראשונה, שהסיבה שהם נוגעים בעדות, אז בגלל שלא מדובר על עיר שיש סכום קצוב לכל אחד לתת, כי אם היה כזה דבר, כפי שאמרנו מקודם, שניים מהם היו יכולים לתת את הסכום הקצוב, ובכך הם כבר אין להם שום נגיעה בכספים האלו, ויכולים להיות עדים או דיינים, הם אינם נהוגים בדבר. ואי בעת אימה לעולם דקיץ להו, ואז שאלנו, אם זה קצוב, למה הם פסולים לדון? הרי יכולים לתת את הקצבה, את הסכום הקצוב ולדון. לא. וניחה להו, דקיוון דרבה חבך, זה נוח להם, לאותם דיינים, לאותם תושבים, ניתן המנה, למרות שיש מדובר בעיר שיש סכום קצוב לכל אחד לתת, ורשבם בשורה האחרונה מסביר, בכיוון דרווח, שיש להם מאות רווח, כלומר הרי יש להם מאות, ולמה ייתנו כלום כל זמן שאין צריכים? זה אפילו במקום שקצוב הסכום לתת על כל אחד ואחד, זה שהמנה של התורם נמצא, זה יפתור אותם מלתת שום דבר. הרבינו גרשום כותב, אפילו החיניכה לענות דייני, דנירבחו אני העיר, ולא יצטרכו ליתן להם כל כך, ומשום אחי אין דנים. כעת יש ציטוט מדברי שמואל במבט עמוד בית, לכן יש לנו חץ שמחזיר אותנו לשם, מי שרוצה לראות איפה שראינו את זה מקודם, זה היה במם בית עמוד בית, חמש שורות מראש העמוד, עוד דין הקשור לשותפים, ונעשים שומרי שכר זה לזה. והנפקמינה בהגדרה כאדם כשומר שכר, בניגוד לשומר חינם, שאם נגנב אותו חפץ שהיה להם בשותפות מאחד מהם, אז אותו שותף חייב לפצות את שותפו בהפסד. הגמרא ממשיכה בראש עמוד ב', אמי, למה הוא חייב? שמירה בבעלים היא. אז כאן יש ביטוי שהוא קצר, אבל הוא מתאר סוגיה שלמה, דין שמירה בבעלים. אז אנחנו נפנה מיד לרשבם כדי לקבל את ההסבר. שמירה בבעלים היא שורה ראשונה, שכל אחד משמר קצת מן השותפות בביתו. אני מדלג על הקטע שבסוגריים, וכיוון שהיה ובין משמר מחלק שמעון, בשעה שנגנבה או עבד מחלקו בבית שמעון, הרי שמעון פטור מחלק ובין. שהרי ובין אמו במלאכתו. אנחנו נחזור על הרשבם עם הבנה יותר ברורה, רק רציתי לשמוע על רצף הקריאה. אמרנו שאיך זה ששותף אחד יהיה חייב לפצות את השני במצב שנגנב חפץ שהם מחזיקים בשותפות בזמן שזה שמירה בבעלים. וקיימלן בבבו הציעה בשואל שמירה בבעלים פטור, ואף אגב בשואל תיב פטור דבעלים. באופן כללי, אם אני שואל חפץ מבן אדם, ואותו בעל החפץ הוא עובד אצלי בזמן שאני שואל ממנו את החפץ, אני בתור שואל פטור על הדברים ששואל רגיל חייב עליהם, כמו גניבה, עבידה ואונס. בכל מקרה, התורה כותבת את הפטור הזה ששמיע בבעלים בעצם הפרשה של שואל בתורה, והילף שומר שכר התמיני מדכתיב וכי ישאל, וו מוסיף על עניין ראשון ולמד עליון מתחתון. פרשיות של שומר שכר ושואל מחוברים זה לזה דרך המילה וכי ישאל. וו, הוו של מילה וכי מחבר את הפרשיות ביחד, במובן הזה שמה שכתוב אצל שואל שיש פטור אם בעלים של החפץ הוא בשירות אותו שואל, גם אצל שומר שכר אותו דין תוקף. ממשיכים ברשבם, וכיוון שהיה ובין משמר מחלק שמעון בשעה שנגנבה או עבד מחלקו בבית שמעון, הרי שמעון פטור מחלק ראובן, שראובן אמו במלאכתו. כפי שהרשבם מתאר, שאחד מן השותפים היה בביתו של השותף השני בזמן הגניבה, אז גם השותף השני היה יחד איתו בשמירת החפץ. אז למה יש חיוב על שותף אחד לפצות את השני בגלל הגניבה? הגמרא ממשיכה, אמר רב פאפה, די אמר לי, יש להם סידור כזה, שמור לי היום ואני אשמור לך למחר. זה לא כאילו שניהם היו ביחד באותה שעה של הגניבה. נראה ברשב"ם, אמר רב פאפה, כגון שיתנו ביניהם כך, שמור לי היום כל השדה, חלקי וחלקך. כאילו אתה בלעדי פה, אני לא יחד איתך, ואשמור לך למחר. ואני אעשה עבורך אותו דבר, שאתה לא תצריך להיות פה. אני אשמור על כל השדה, גם חלקי וגם חלקך. וכיוון דלא שמרו ביחד כלל, אלא בזה אחר זה, לקה שמיעה בבעלים. הלכך נעשו שומרי שכר זה לזה להתחייב בעונצין. והביטוי הזה, זה להתחייב בעונצין, הוא דבר שצריך קצת בירור, כי בדרך כלל שומרי שכר חייבים בגניבה ועבידה ופטורים מעונצין. זה, כפי שאמרנו, צריך לברר אותו. ולהשמינן עתה, דהיינו שמירה בשכר, כשמשמר כל השדה וחלק חברו בכלל, כדי שישמור לו חברו למחר כמו כן. זה הסברנו כשלמדנו את הקטע הזה בשיעור הקודם. אז יש כאן שמירה ברמה של שומר שכר, וגם אין כאן הפטור של שמירה בבעלים כפי שקראנו עכשיו ברשב"ם. לפני שנתקדם, יש פה הערה בצד, הנושא מבנה. הסימון המעוין יופיע עוד כמה שורות בגמרא, והם מצביעים על שתי גישות להסביר רישא וסיפא של ברייתא, מחר לו בית, זה ההתחלה של הברייתא, וכו'. יש להעיר, אף על פי שיש שתי גישות לאוקימתות מכל מקום לפי שניהם. הדקטני רישא אינו מעיד, היינו משום נוגע בעדות. וסיפא דקטני מעיד, דאינו נוגע בעדות. אנחנו נקרא את המקור התנאי, ואני רק רוצה להדגיש שההסבר של המקור, כמו שרואים בהרבה מקומות בשס, ההסבר רק בא בהמשך הגמרא, אז אין כל כך מה להתעכב בהסבר בשלב הראשון. תנו רבנן, מחר לא בית, מחר לא שדה, אין מעיד לא עליה, בפני שאחריותו עליו. המוכר אינו יוכל להעיד לטובת הלוקח, בגלל מה שכתוב פה, מפני שאחריותו עליו, בביטוי שעדיין צריכים להסביר אותו. המשך המקור, מחר לא פרה, מחר לא תלית, מעיד לא עליה, מפני שאין אחריותו עליו. שואל את הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? למה ברישה הוא לא יכול להעיד, ובסיפה יכול להעיד? מה ההבדיל בין המקרים? בשניהם מדובר על מוכר ולוקח. אמר רב ששת, רישה ברובן, יש כאן שימוש, יש כמה שמות, ארבע שמות יופיעו בדוגמה של רב ששת. סיפור, רישה ברובן שגזל שדה משמעון, הוא מכר אותו גזלן, רובן הוא מכר ללוי, כעת השדה ברשות לוי. ויעתה יהודה וכמה ערער, יהודה הוא אדם חיצוני לגמרי. והוא אומר שהשדה הזה זה שלי. והברייתא אומרת דלא לייזל שמעון, שהוא שמעון הוא בסיפור שלנו הנגזל, דלא לייזל שמעון לאסעיד ללוי דניחלי דתעדר לי. אנחנו פוסלים את הנגזל שמעון להעיד נגיד לטובת לוי, להעיד נגד יהודה, כי אם יהודה ינצח שמעון אין לו סיכוי לקבל את נכס שלו בחזרה. רק אם נגיד לבינתיים, רק אם לוי ינצח מול הטענות, מול הערעור של יהודה, רק אם זה יישאר פה אצל לוי, אז יש סיכוי בעתיד ששמעון יכול לקבל את הנכס שלו בחזרה. אבל אם יהודה מוכיח שהשדה מעולם היה שלו, אז זה אף פעם לא היה של שמעון, אז מה פתאום ששמעון ינסה לקבל אותו בחזרה. אנחנו נקרא קודם, לפני שנתקדם, רק ראינו את השימוש בפס כפול במבנה בצד הסברו של רב ששת, ובהמשך סימון זה יבליט הצעות חילופיות. הכוונה למה שיופיע בדף מם דלד עמוד א', שכעת ספק אם אנחנו נגיע לזה היום במסגרת השיעור הזה. אז חשוב לנו שהדגשנו את המילים האלו שיש כאן גזל ומחירה, למרות שבמקור עצמו המילה גזל לא הופיע. אז רק מה שכתוב במקור מחר לא בית, מדובר על גזלן שמחר ללוקח בית או שדה. ורב ששת השלים את התמונה. הגמרא שואלת, וכאן יש עוד סימון בצד, כתבנו שהם קושיות שהמשותף שלהם למה קטני דאינו מעיד, הרי הוא אינו נוגע בעדות. אז נחזור לגמרא, רק נחזור על הנקודה שהזכרנו הרגע. לפי המקור ברישה רואים שאותו נגזל הוא נוגע בעדות. למה הוא נוגע בעדות? כי הוא שומר לעצמו סיכוי לקבל את הנכס שלו בחזרה, מה שאין כן אם יהודה המערער ינצח. שואלת הגמרא, וכיוון דאסיד דלוי הוא, שמעון פה הוא, לפי ההבנה הפשטני, הוא העיד נגד יהודה. מה הוא העיד? הוא העיד השדה הזה של לוי. אז מאחר ששמעון העיד שהשדה של לוי, הכי מצי מפיק לאמיני, איך שמעון יכול להוציא את זה אחר כך מלוי? הוא ויתר, הוא העיד שזה של לוי, הוא הודה שזה של לוי. אז יש כלל הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז מאחר שהוא שמעון פה מעיד, או הוא אמור להעיד לטובת לוי, למה לא? למה לפי המקור קטני כתוב שהוא לא יכול להעיד? איזו נגיעה יש לו? הוא עצמו לא יקבל את השדה שלו בחזרה. הגמרא עונה, זה תיקון בהבנה שלנו. דאמר, כשהוא שמעון היה אמור להעיד בהתחלה, לא העיד, אני אומר העיד, כוונה במחשבה שיכול להעיד, אמרנו שהוא לא יכול להעיד, אבל במחשבה שהוא יכול להעיד, הוא לא היה מעיד השדה הזה של לוי, אלא ידענה דהי ערה דלב יהודה אי. שמעון היה מופיע בבית דין בתועד ואומר, אני יודע בוודאות שהשדה אינו של המערער הזה, של יהודה. ובכך הוא לא העיד שהשדה של לוי, רק נתן עדות שידחה את המערער מהזירה, ובכך שומר לעצמו אפשרות לקבל את השדה שלו בחזרה, ולכן הוא לא יכול להעיד, הוא נוגע בעדות. שורת הגמרא, אחרי ששימון היה מעיד, שמה? שאני יודע שהאדמה הזאת אינה של יהודה. אז אמרנו שבהמשך הוא יכול היה, למה הוא נפסל? כי בכך הוא שומר לעצמו את האפשרות לקבל את הנכס שלו בחזרה. נשאל את עצמנו, אם מדובר בו בשימון הזה שיכול בעתיד לקבל את הנכס שלו בחזרה, זה משנה מי ינצח פה, או לוי או יהודה? ובאו זכותה דקמפיק לה מלוי, ובאותו כוח שהשימון הזה היה מוציא את השדה מלוי, רבקה מיהודה. אפילו אם יהודה ינצח פה, הוא, שימון, יכול להוציא את זה ממנו. אז למה? אם שימון הזה יש לו איזו הוכחות, זכויות, או על הנכס הזה שהוא היה יכול לקחת את זה חזרה מלוי, אז גם יכול לקחת את זה חזרה מיהודה. שוב פעם, למה הוא נוגע בעדות? למה המקום אומר שהוא פסול לעיד? תשובה, יש לו נגיעה. ושימון הזה הנגזל הוא אינטרסנט שלוי ינצח, כי אמר שימון טוען או חושב, השני, דהיינו לוי, נוח לי, הראשון קשה עמנו, תקל לי להצטדר או להופיע להתדיין מול לוי מלנסות להתדיין מול יהודה. יהודה הוא אולי שייך לעולם התחתון, וזה די מרתיע את הנגזל פה שמעון מלתעסק איתו. לכן לשמעון זה יהיה טוב שלוי ינצח, לכן הוא לא יכול להעיד. ואי בהתאמה, עוד הסבר למה הוא שמעון הנגזל לא יכול להעיד, כגון דאית לי סעדי למור ואית לי סעדי למור. יש עדים לזה ויש עדים לזה, ואמור רבנן ארו איכה דקיימה תקום. עכשיו, זה שורה שניים של גמר שלדעתי הם סתומים, אבל אם נסתכל ונלמד את הרשב"ם, נקבל תמונה הרבה יותר ברורה. ברשב"ם, ויבאי תימה, לקראת סוף העמוד, ויבאי תימה, לאחי לא מצי שמעון להפוקה מיהודה, כגון דאית לי סעדי לשמעון, שהשדה שלו ואית לי סעדי ליהודה, המערער שמכחישים לאלו ואומרים שהשדה של יהודה. ואמרו רבנן, בכל ספק דין קרקע, איך דקיימה ערה תקום, שלא יוציאו בית דין מיד המחזיק בה. יש פה קטע שסימנו בסוגריים, ואחריהם הרשב"ם מסביר את המקרה שלנו, ואנחנו נדלג כעת על הקטע שבסוגריים, כי שם הוא מרחיב דיבור על הדין הזה שאם יש ספק בקרקע זה מעמידים אותו איפה שהוא נמצא עכשיו. בראש דף ממדלת הרשב"א ממשיך, אבל אחר שמעון ויהודה אינן באים לדון זה עם זה, אלא לוי ויהודה, ומלוי הוא דמפיק ליהודה מן הדין, דהוודאי לוי מגזלן קנה. לוי לא ימשיך להחזיק בשדה כי הוא קנה את זה מראובן גזלן, וכיוון דמין הדין אנו מחזיקים ליהודה באי שדה, כשיבוא שמעון לדין עמו דיינינן, אז היינו אומרים, וכאן לא נשכח לשמעון יש עדים שיעידו שהשדה שלו, וליהודה יש עדים שיעידו שהשדה שלו, וכשיבוא שמעון לעמוד בדין מול יהודה דיינינן, כך הוא כיתרי לרד יתרי והוא כיירה בחזקת יהודה, שניים ושניים, אז האדמה יישאר איפשהו, דהיינו בחזקת יהודה. וכך אין מעיד לו שמעון ללוי אם יודע שום עדות שפוסל עדיו שיהודה, או שמעיד הוא ואחד בפנינו הודה לו, שבפנינו יהודה הודה שהקרקע של לוי. וכאן הרשב"ם מגיע לנקודה העיקרית, למה שמעון נוגע בעדות. דניחא ליה לשמעון תתווה ביד לוי, למה? ואז אם זה בידי לוי ושמעון כמובן טוען על בעלות השדה, אבל לבינתיים שמעון מביא עדות נגד יהודה, השדה לבינתיים יישאר ביד לוי, דאדר ומפיק לה מלוי על ידי עדיו שראו שגזלה ראובן ממנו, משמעון. ובדר אחי אחרי זה אבילו מיד יהודה זעדי, דעד ידי אי, אפילו אם יהודה יביא עדים שהאדמה הוא שלו, לא מצא מפיק לה משמעון, שכבר פסל שמעון עצמו ועד אחר עמו עדיו של יהודה. ועוד, כיוון דאית לינמי לשמעון סעדי, דה ערה דידי אי, אמרו רבנן, איך הדקאים הערה דקום, במקרה של שניים מול שניים, אז משאירים את השדה איפשהו עכשיו. אז כפי שראינו פה ברשב"ם, זה הופך את שמעון להיות מאוד אינטרסנט, שלוי יישאר, כפי שאמרנו, לבינתיים עם השדה, ושיהודה לא יתפוס את השדה, כי ברגע שיהודה יתפוס את השדה לשמעון, שגם לא יש עדים שהוא שלו, זה לא יעזור לו בגלל הכלל של שניים מול שניים, הוא כי ערה איפה שהקרקע עומדת שם ימשיך להיות. אנחנו לא נתקדם כעת, אבל רק נציין שכאן בדף מ' ד' עמוד א' רואים מעוינים ולוקמה בגזלן ואחר כך לוקמה ביורש, ואתם רואים את הפס הכפול. הסברנו מקודם, מוקדם יותר, שראינו פס כפול אצל רב ששת, הבלטנו את המינים גזל ומחר. הכיוון של שאלות הגמרא כאן, מה מחייב את רב ששת, מה הלחיץ רב ששת להסביר את המקור דווקא כך, שאם רוצים לתאר מקרה שאדם יהיה פסול לעדות על הבית או הסדר בגלל הנגיעה שלו, המקור היה יכול לתאר משהו אחר. כעת במקור היה המילה מחל או בית. הששת נתן קצת רקע שמדובר בשדה שנגזל ואותו גזלן מחר את זה. למה בכלל להסביר בצורה כזאת? אפשר לדבר ישירות על גזלן, ונראה דוגמה של פסול עדות או נגיעה בעדות, כפי שאמרנו בהמשך הגמרא. אז לעת עתה אנחנו נעצור כאן, עד כאן שיעורנו להיום.